המחקר שלנו מנסה להסביר תופעות של אי יציבות פוליטית במדינות בעולם. זה מחקר שהוא השוואתי. כשמסתכל על כמות גדולה של מדינות, יש לנו 91 מדינות במחקר, ואנחנו מנסים להסביר את הרמות השונות של היציבות או חוסר היציבות הפוליטית במדינה. עד עכשיו עיקר ההסברים במחקרים שבוחנים מספר רב של מדינות התמקדו במשתנים שאפשר להגיד מוסדיים, שזה המידת הדמוקרטיה במדינה. כאשר דרך אגב טענה הייתה לתופעה מעניינת שבמדינות שבהן יש הרבה מאוד דמוקרטיה או אין בכלל דמוקרטיה יש יציבות פוליטית, ובאותן מדינות שהן באמצע שהן סמי דמוקרטיה דווקא שם יש היעדר יציבות בגלל כל מיני סיבות שאולי נרחיב בהן אחר כך. נכנסנו לבחון השערה אחרת שכבר הועלתה די מזמן, לפני זה 30-40 שנה, אבל לא נבחנה בעצם לעומק, לא הצליחו לבחון אותה. בעצם מה שמשחק פה תפקיד זה אותו פער דמוקרטי, זה הפער בין הערכים הדמוקרטיים של האנשים והערכים הדמוקרטיים של המערכת הפוליטית, עד כמה המערכת הפוליטית דמוקרטית. ואנחנו הצלחנו למדוד את אותו פער ובאותו מחקר לשנות, לעשות רוויזיה להשערה הזאת, ואנחנו מראים שאותו פער משחק תפקיד חשוב מאוד.
אתה יכול לתאר לנו בקצרה מהו פער דמוקרטי?
פער בין המידה שבה אנשים מעוניינים בדמוקרטיה או אנשים מחזיקים בערכים דמוקרטיים, אנשים במדינה, פער בין זה ובין מידת הדמוקרטיה שהם מקבלים. פער דמוקרטי במדינה יכול להיות פער חיובי ופער שלילי. יש מדינות שבהן יש פער שלילי, שבהן אנשים מקבלים פחות דמוקרטיה ממה שהם רוצים, או המדינה נותנת פחות חופש מהערכים של הדמוקרטים של אותם אנשים. ולעומת זה גם יש מדינות הפוכות, יש מדינות שבהן יש מידה רבה של דמוקרטיה יותר ממה שאנשים רוצים. עד שנכנסו למחקר הזה, ההשערה הייתה שההשפעה של הפער הזה זהה בין אם היא חיובית או שלילית. כלומר, ככל שהפער בין הערכים הדמוקרטיים של האנשים ובין מידת הדמוקרטיה במדינה הוא גדול יותר, ולא משנה אם אנשים מקבלים יותר דמוקרטיה ממה שהם רוצים או פחות דמוקרטיה ממה שהם רוצים, ככל שהפער הזה גדול יותר, כך יש פחות יציבות פוליטית. אנחנו מראים משהו מאוד הגיוני, שהכיוון של הפער הזה כמובן מאוד חשוב. אם אתה מקבל פחות דמוקרטיה ממה שאתה רוצה, אתה מוכן להסתכן ולצאת לרחובות ולהסתכן בחייך לפעמים כדי למחות ולנסות לשנות המצב, לנסות לקבל יותר דמוקרטיה כפי שראינו במדינות ערב. ולעומת זה מצב שונה, אם אתה מקבל יותר דמוקרטיה ממה שאתה מבקש, כמו שאני תמיד אומר, כאשר אני נותן לילדים שלי יותר סוכריות ממה שהם מבקשים, הם אף פעם לא יוצאים לרחובות במחאה.
כיצד מודדים את המידה שבה אנשים מעוניינים בדמוקרטיה או את מידת הדמוקרטיה שהמדינה מעניקה להם? איזה קריטריונים מכסים לתוך המשתנים האלו?
עד עכשיו באמת 30-40 שנה לא הצליחו למדוד את זה, כי יש פה כל מיני בעיות קונספטואליות, אבל קודם כל אנחנו מסתמכים על נתונים בינלאומיים, כי מדובר פה בכמות גדולה מאוד של מדינות. את רמת הדמוקרטיה של המדינה אנחנו מוצאים ממדדים בינלאומיים שונים שבוחנים היבטים שונים של דמוקרטיה במדינה, כל מיני רמות של זכויות אדם, של זכויות בחירה, בחירות דמוקרטיות וכולי. מרכיבים שונים שבסופו של דבר נותנים את המדד הדמוקרטיה של כל מדינה. את הערכים של האנשים זה קצת יותר מורכב. פה אנחנו מסתמכים על סקרים בינלאומיים שנערכים באותן 90 מדינות. המחקר שלנו כולל רק 90 מדינות ולא 190 מדינות, בגלל שזה מה שהמדינות שבהן קיימים סקרים כאלה, ואנחנו מחלצים מאותם סקרים את הערכים הדמוקרטיים של האנשים. כלומר, לא מדובר פה בשאלה פשוטה של עד כמה אתה רוצה דמוקרטיה. מדובר במגוון של שאלות מורכב יותר שממנו אנחנו מחלצים את הערכים הדמוקרטיים של האנשים, הכל בהיבט השוואתי, השוואה בין מדינה למדינה.
כיצד המחקר הזה השפיע על החיים שלנו כאן?
אתה יודע, בתחומים שלנו הרבה פעמים ההשפעה היא לא מהיום למחר. אבל מה שאפשר להבין מזה, מהמחקר הזה, שכאשר המדינה או המערכת הפוליטית לא מעניקה לאנשים את מידת החופש, או שמחזיקה בערכים דמוקרטיים פחותים מאשר מחזיקים האנשים, אז עלול להיווצר חוסר יציבות פוליטית. מה אפשר ללמוד לגבי ישראל? אנחנו רואים שכפי שאני ואתה יודעים, וכל אחד ממי ששומע אותנו עכשיו יודע, האנשים בישראל ברובם מחזיקים בערכים דמוקרטיים במידה גבוהה. וכך גם המערכת הפוליטית. אבל אנחנו רואים בתקופה האחרונה שהכנסת מאשרת או דנה בשורה של חוקים שפוגעים במידת הדמוקרטיה. חוקים שנתפסים גם בישראל וגם בעולם כולו כחוקים שמצמצמים את חופש הביטוי. מה שאפשר ללמוד מהמחקר הזה הוא גם כן משהו שאפשר להגיד שאולי הוא צפוי, אבל אנחנו רואים אותו פה בהיבט בינלאומי משווה בצורה מאוד ברורה. אם המערכת הפוליטית הישראלית תמשיך ללכת בכיוון כזה של הצרה של חופש הביטוי, יש סיכוי מאוד סביר לפגיעה ביציבות הפוליטית.